ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף י' ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה. רב יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין לא. הנושא שכתבנו בשוליים ממול, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', שיטת רב יהודה, אף אישה אחרת, כלומר בנוסף על כהן אחר שהיה מיועד להיות ממלא מקום הכהן גדול אם יערה לו תומה, אז רבי יהודה אומר שגם אישה מתקינים לו להיות ממלאת מקום אשתו הנוכחית של הכהן גדול. אנחנו נראה ונברר את הפרטים במהלך הגמרא. קודם כל, למה רבי יהודה אומר אף אישה אחרת? כי אם תמות אשתו הנוכחית של הכהן גדול, הוא לא יהיה כשיר או כשיר לתפקד ככהן גדול בלי אישה. אז מתוך חשש למותה של האישה הנוכחית של כהן גדול, אישה אחרת מתקינין לא. שואלת הגמרא ורבנן נמי החי שינן לשמה, אנחנו ראינו שהרבנן חוששו לאפשרות למשל אצל רבנן הם חששו לאפשרות שיהיה בו פסול, פסול תומה. אז למה הם לא חוששים לשמה, כמו שהגמרא אומר חי שינן לשמה, שמה תמות אשתו? אמרי לך רבנן, תומה שכיחה, מיתה לא שכיחה. רש"י ששייך לשורות אלו נמצא בעמוד הקודם, בלמטה, בשוליים של העמוד הקודם, אז אנחנו נקרא ביחד את הרש"י. תומה שכיחה, זה בשורה האחרונה בי' ב' עמוד ב', תומה שכיחה על ידי קרי או על ידי התזת צינורה. צינורה זה רוק מפי עם הארץ, זה גם יכול לתמות את הכהן. זה דבר שכיח ביחס לחשש אולי תמות אשתו. לכן לדבר שהוא לא שכיח לא צריכים לקחת את זה בחשבון, לא צריכים להיערך לקטו על ידי יעוד אישה נוספת במקום אשתו. הגמרא ממשיכה, אמרו לו, אמרו לרב יהודה, אם כן, אם אתה חושש שמא תמות אשתו, אין לדבר סוף. כלומר, שמא תמות גם האישה השנייה. שפיר כאמרי לי לרב יהודה, זה נשמע טענה חזקה לרב יהודה. הרי אתה חושש, אז אתה צריך לחשוש עד הסוף, ואין בידינו לעשות כזה דבר, אז בוא לא נחשוש בכלל. ורב יהודה המלך למיטת אחד החשינן, למיטת אתרתי, לא חשינן, ואפשרות שתמות אחת, זה כן האישה הנוכחית, אבל שגם היא תמות וגם הממלאת מקום תמות, זה כבר מרחיק לכת, אז לזה לא חוששים. לכן מספיק לייעד אישה אחת ולא צריכים לחשוש מעבר לזה. ורבנן, היא עיקר למחשה. העמדה של רבנן היא שאם מתחילים לחשוש אפילו למיטה דטרין חיישינן, לכן הם טענו אין לדבר סוף. קושיה, ורבנן נאמרו אינהו לנפשיהו. ברש"י שורה ראשונה יש לנו כוכביות שאפשר למצוא מהר. נאמרו נמי בתומה איקה למחש, כמו שהם טענו נגד רבי יהודה שהם צריכים לחשוש חיישינן נמי לתומה דטרי ואין לדבר סוף. למה בקשר לכהן שמינו כממלא מקום, למה רק אחד? הרי הם טענו נגד רבי יהודה שהם צריכים לחשוש, שצריכים לחשוש גם הלאה, אז למה מספיק לרבנן ליעיד כהן אחד ממלא מקום ולא יותר? אמרי לך רבנן. רבנן עונים, כהן גדול, כהן גדול זריז הוא. אנחנו מדברים על חשש תומה, על דאגה, הוא זריז, הוא נשמר מן התומה. רשי אומר, אבל מיטה אין מסורה בידיהם, אי אפשר לשמור מיטה, הרי זה לא ביד הבן אדם. הגמרא שואלת, אי זריז הוא, למה מתקינים כהן אחר? אז אם בכל זאת אומרים שהוא ישמור מהתומה, אז אין צורך לממלא מקום. הגמרא עונה, דווקא העובדה שממנים ממלא מקום, זה הוא שגורם זריזות, או זריזות יתר מצד הכהן הגדול. כיוון דאבדין עלי צרה, כלומר שני, כמו נשים צרות, זה אדם שלוקח שתי נשים, אז צר זה המיועד למלות מקומו, אז מאחר שממנים אחד כזה, כל שכן דמסדר יסתה, הוא ישמוע על עצמו עוד יותר שרק זה מה שחסר לו, שהאחד יתפוס את מקומו. בשיטת רבי יהודה שדיבר על מינוי אישה נוספת, או להיות מיועדת לכהן גדול, שמה תמות אשתו הנוכחית, שואלת הגמרא, ומי סגי לי בתקנתה? תקנתה כוונה הזמנה. האם זה שמיועדים אישה זה מספיק? ביתו, אמר רחמנה ואחלב, ביתו אי, כתוב בתורה, וחיפר בעדו ובעד ביתו, וביתו זו אשתו. כך למדנו בהתחלה. אבל זה שמזמינים אישה, זה לא הופך אותה להיות נשואה אשתו של הכהן גדול. אז מה הרווחנו בזה שמיעדים אישה? הגמונה, אתה צודק, זה מקדש לה. הכהן גדול מקדש את האישה השנייה, קידושין. שואלת אומה, והכמה דלא תניס לה? כל זמן שהוא לא נושא אותה, לא מכניס אותה לביתו, לאו ביתו, היא לא מוגדרת כביתו. ביתו זה לא רק על ידי קידושין. קידושין, נכון, זה הופך אותה להיות אשת איש, אבל זה לא, היא לא מוגדרת כביתו. והפסוק אומרת, וחיפר בעדו ובעד ביתו. הגמונה, תכניס לה, בסדר. הוא לא רק מקדש אותה, את המיועדת, את השנייה הזאת, גם מכניס אותה. שואלת מה, איך זה פתרון, אם כן, הווה לי שני בתים. ורחמן אמר, וחיפר בעדו ועד ביתו ולא בעד שני בתים. הניסוח של הפסוק הוא לשון יחיד, לא שתיים. ואם הוא הכהן גדול בנוסף לאשתו הנוכחית גם מקדש וגם מכניס את השנייה, אז הנה זה שני בתים, והפסוק מקפידה על יחיד, ביתו, לא שני בתים. הגמרא אומרת, דהדר מגרש לה. אז הוא מכניס לה, מגרש לתה. שואל את הגמרא, אם מגרש להדרה קושיין לדוכתה, אם הוא מגרש את המיועדת הזאת, אז יש לו אישה אחת, אז שמה תמות. לא צריכה, תמגרש לה על תנאי. זה לא גירושים גמורים, זה גירושים עם תנאי. עכשיו אנחנו מתחילים סדרה, סדרה ארוכה אפשר לומר. זה ממשיך, אתם תראו עד עמוד ב' באמצע, אנחנו ממספרים פה עד שבע הצעות. עם כל הצעה שנראה, יבוא דחייה בצידה. אז לכן אתם רואים משולשים בשני כיוונים, ואנחנו כתבנו בשוליים קודם התחלנו כבר תת נושא, מציאת פתרון שיהיה לכהן גדול רק אישה אחת, ובו בזמן אישה שנייה מזומנת כממלאת מקום. ובמבנה כתבנו, הופעת המשולשים בשני כיוונים הם מראים על כך שזה מעקב. השפיץ למעלה, סדרה של הצעות של פתרון על ידי גט בתנאי, והמשולש הפוך עם השפיץ מטה, דרכייתן. ברצוני לקרוא יחד איתכם קטע ברש"י, אמנם זה רש"י שמופיע על הגמרא קצת בהמשך, אבל זה לא מוקדם לקרוא את הקטע הזה. אני מתכוון לשורה הרביעית בשורות הקצרות ברש"י, וכל סוגיה זאת אין תירוצים שבה יכולים לעמוד, כי יש להן תשובות רבות, ואינו אלא כי מלמדים אותנו שאם תאמר כן, יש להשיב כן, ואינו משיב כל תשובות שיש להשיב, כי באחת הוא מסלקו לתרץ בעניין אחר, עד שהעמידה על מכונה, עד שנגיע לשלב מספר 7, שאז יהיה באמת פתרון שיחזיק מעמד. אבל המטרה של הגמרא זה רק להעלות תשובות שאפשר לדחות אותם, ואלו הם הדחיות, כפי שרש"י אמר. אז אנחנו חוזרים לגמרא שמתייחסת לאישה השנייה, שהוא מקדש אותה, מכניס אותה, אבל בינתיים זה מהווה בעיה של שני בתים, שתי נשים, הוא נגד הציווי בתורה. אז הגמרא אומרת שהוא מגרש את השנייה, אבל על תנאי. ממשיכים. דאמר לה, שורה ראשונה בשורות הרחבות בגמרא, דאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתמותי. אז אם היא תמות, אז היא מגורשת למפרע, אז אין כאן שני בתים. שאלה, ודילמה לא מיתה, אולי השנייה הזאת היא לא תמות, והווה לשני בתים. אם היא לא תמות, אז היא לא מגורשת, וקיימת השעה הראשונה, אז היא עם שני בתים, אמרנו זה לא בסדר. אלא דילמה לה, שוב, אנחנו ממשיכים עם הנושא של תנאי, הוא אומר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תמותי. וממשיך הגמרא עם הסבר, היא לא מיתה מגושלה, אם היא לא מיתה השנייה הזאת, אז היא מגורשת, אז יש לו רק בית אחד, האישה המקורית, והיא מיתה הקיימה הח, ואם היא כן תמות, אז קיימת האישה הראשונה, אז הוא עם אישה אחת. הגמרא דוחה, ודילמה היא לא מיתה, אולי השנייה לא תמות, והווה לגיטה דהי גיטה, ואם היא לא תמות לפי ההצעה האחרונה, היא מגורשת למפרע, ומיתה חברתה, האישה העיקרית המקורית, היא תמות, וקם לי בלא בית. אז נמצא כהן גדול בלי שום אישה. השנייה הזאת מגורשת, הראשונה אולי היא תמות. אלא, דאמר לה, על מנת, כלומר, הוא אומר, הרי זה גיתך על מנת, שתמות אחת מכם. והגמרא מסבירה, מיתה ה קיימה הח, מיתה הח ה קיימה ה, אז יישאר לו אישה אחת. הגמרא דוחה, ודילמה לא מיתה ולא חדה מניהו, והווה לי שני בתים, כי הגט ייכנס לפעולה רק אם יש מוות, אבל כפי שאמר דוחה עכשיו, אולי לא יהיה מיטה, אז הוא יהיה עם שני בתים. ועוד סיבה לדחות את הצעה השלישית, כי היי גבנה מהווי גיטה, לפי כללי הלכות גיטין, גט כזה אינו גט, הניסוח שלו הוא פסול לגט. ואמר רבה, מסבירה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין. עכשיו נקודותיים, אם הוא אומר הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי וחייכי, אין זה קריטות. אנחנו ממשיכים, אבל הקטע החצי שורה הזאת שמנו בסוגריים, כי זה לא נוגע אלינו עכשיו. אם הוא אומר הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, מה? כל ימי חיי פלוני, הרי זה קריטות. אנחנו נסתכל ברש"י, רש"י יותר מחצי העמוד, הוא אומר כהי גבנה, שהתנאי תלוי בחייה מהווה גט. כי בהצעה האחרונה שמענו שהוא אומר הרי זה גיטך על מנת שתמות על אחת מכם, אז הגט הוא קשור לחיי האישה, וגט כזה אינו גט. אין זה קריטות, ממשיך רש"י, שהרי כל ימי חייה קשורה בו, ואינן קריטות בעינן. אנחנו צריכים לראות מצב שהגט חלה בעודה בחיים. קריטות, כלומר שיש קריטה, הפרדה בין האיש והאישה, והיא עדיין חיה. אבל אם חלות הגט הוא תלוי בחייה, זה נוגד לכלל הזה. ולכן ההצעה השלישית נופלת. אלא אנחנו ממשיכים בהצעה הרביעית, שלוש שורות מסוף העמוד. אלא דיאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך. וכאן ההסבר, היא לא מתה חברתה, אם האישה המקורית לא תמות, מגרשה, אז השנייה מגורשת למפרע עם בית אחד. והיא מתה, אם המקורית תמות, הקיימה, אז השנייה היא קיימת כאשתו. אין כאן, היא לא מגורשת, כי הגט הייתה על מנת שלא תמות חברתך. אבל אם כן תמות חברתך, אז אין גט לגבי השנייה, אז יש לו בית אחד. דחייה, ודילמה מיתה חברתה בפלגה דעבודה. הרי הניסוח של הגט לשנייה זה אם היא לא תמות חברתך, אבל אם מתה חברתה, אז הנישואין של השנייה מתחזקת. אז אנחנו שואלים פה, דוחים, אולי תמות האישה המקורית באמצע העבודה, זה יחזק את הניסוי של השנייה. ואיגלי מילטה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' למפרע, דגיטה דהה לאו גיטה הוא, שהגט של השנייה אינו גט, ועביד לעבודה בשני בתים. אז הוא התחיל עבודת יום הכיפורים עם שתי נשים. אלא דאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתמות חברתך. אז ראינו בהצעה הקודמת שהרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך, נכשל. אז כאן אנחנו מצאים ההפך, הרי זה גיתך המנת שתמות חברתך. זה אמור להיות טוב, הצעה טובה. הגמרא דוחה. ודילמה, מה הייתה חברתה? אולי האישה המקורית תמות, והווה לגיתה דהה גיתה, והגט של השנייה תחול, כי הוא אמר הרי זה גיתך אמנת שתמות חברתך. אז השנייה גם מגורשת, וקם לי בלא בית, הרי הראשונה מתה והשנייה מגורשת, אין לו אישה, אלא דמגרש ולתרוויו. אנחנו כאן ממשיכים עם הצעה השישית, ובהצעה הזאת רואים כיוון חדש בכך שהכהן ייתן גיטין על תנאי לשתיהן, וככה הוא ינסח את דבריו. לחדה אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך. עכשיו, בנקודה הזאת ראינו ליאל שאולי תמות חברתה באמצע עבודה, ואז הגט של השנייה אינו גט, והגלי מילטה למפרע שהוא עבד תחילת עבודה בשני בתים. על כן הגמר ממשיכה שהוא אומר לאשתו המקורית, זה הכוונה המשך הגמרה, ולחדה אמר לה, לראשונה הוא יגיד, הרי זה גיתך על מנת שלא תיכנסי לבית הכנסת. עכשיו, ואם היא תמות ולא נכנסה לבית הכנסת, הרי היא גרושה למפרע והשנייה אינה מגורשת, כי הגט של הראשונה הייתה רק אם לא תמות הראשונה, אבל אם תמות הראשונה אז הגט של השנייה לא חלה, והמקורית הזאת אם היא לא נכנסת לבית הכנסת אז היא מגורשת. אז אין כאן שני בתים. אבל שואלת הגמרא, ודילמה לא מיתה חברתה, אז ובכך השנייה מגורשת, ולא אילה היא לבית הכנסת, הראשונה לא תיכנס לבית הכנסת, ובכך הראשונה מגורשת, ואבי לגיטה דתרוויו גיטה, לגט של שתיהן חלות, וקם לי בלא בית, והנה כהן גדול בלי אישה. אז אנחנו ממשיכים להצעה שביעית. אלא לחדה אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך. זה דומה למה שראינו בהצעה שישית. אז נגיד לשנייה, הגט תחול אם הראשונה תישאר בחיים. ולחדה אמר לה, ולראשונה הוא אומר, הרי זה גיטך על מנת שאכנס אני לבית הכנסת. דאי מיתה ה, אם השנייה תמות, סליחה, אם הראשונה תמות, קיימה ה, ואי מיתה ה, קיימה ה. בינתיים אני רוצה רק לציין שמהשורות האלו הם כמה שורות ארוכות, כמה מספר שורות כדי להסביר מה קורה פה. אז בינתיים הגמרא מתחילה עם ההסבר בלי פירוט כל כך, שהיו לו שתי נשים, אם תמות אחת אז נשאר השנייה, אז הכל בסדר. מה איקה למימה? מה עדיין אפשר לומר כבעיה? דילמה מיתה חברתה בפלגה דעבודה. אולי האישה הראשונה תמות באמצע העבודה. אם היא תמות באמצע העבודה, וככה שנייה אינה מגורשת, כי הוא אמר לשנייה, הרי זה גיטח על מנת שלא תמות חברתך. אבל אם כן תמות, אז הגט של השנייה אינו גט. ועבד לעבודה למפרע בשני בתים. אז אם מסתכלים על המצב למפרע, בהתחלה היה לו שתי נשים. אז זה יכול להיות בעיה. אז לזה יש פתרון כאן. אי חזי לה דקבייה למימת. אם הכהן, הכהן גדול, הוא רואה שאשתו הראשונה נוטה למות. ורק נחזור על הנקודה פה, שאם היא תמות, אז הנישואין של הראשונה, השנייה, מתחזקת, כי הגט שהוא נותן לשנייה על מנת שלא תמות. אבל אם כן תמות, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, היא נוטה למות, זה יחזק את הניסוי של השנייה. אז אם הבעל, הכהן, רואה שהראשונה נוטה למות, ואמרנו, אז זה ייווצר בעיה של שני בתים למפרע, קדם איהו ואיהו לבית הכנסת, הבעל, הוא ייכנס לבית הכנסת, ומשווי לגיטה דהה וגיטה למפרע. זה יפעיל את הגט שהוא נתן לראשונה למפרע, אז היא לא הייתה אשתו בתחילת יום כיפור. זה פותר את הבעיה של עבודה בשני בתים, כי אין. השנייה היא נשואה, והגט של הראשונה תחול למפרע. מתקיף לה רב אסי ויתמר רב אבירה, אלא מעטה, לאור מה שדרשנו עד עכשיו. דרשנו שהמילה ביתו זה לשון יחיד, וזה בא להפוקי שתיים. אז אם זה נכון, ולפני שנתקדם רק נציין שיש פס כפול, והם מוסברות בשוליים תחת הכותרת מבנה, קושיות שהוגשו עקב עד דרשינן ביתו ליעיל. אחד, למעט שתיים, וגם ראינו למעט ארוסה. אז אם זה נכון, אלא מעטה שתי יבמות הבאות מבית אחד לא יתייבמו. ייבום, כידוע, היו שני אחים, ואחד מת ללא בנים, אבל השאיר אלמנה. וכאן אנחנו נדבר על אחד שהשאיר שתי נשים. פעם אנשים היו מתחתנים עם יותר מאישה אחת. אז היה בסיפור שלנו ראובן ושמעון, ראובן מת ללא בנים, והשאיר שתי נשים. לפי מה שאנחנו דרשנו מקודם, שביתו הוא לשון יחיד ולהפוקי מצב של שניים, התורה בקשר ליבום בדברים פרק כ"ה פסוק ט', בקשר ליבום כתוב, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. בית אחיו, לשון יחיד, והכוונה לאשתו האלמנה. אז משמע שאם הנפטר השאיר שתי אלמנות, שתי נשים, אין מצוות ייבום. ואנחנו יודעים שזה לא, זה לא כן. יש מצוות ייבום, רק אם הוא לא, הוא מייבם, האח שנשאר מייבם אחת מהן. אבל לאור הדרשה שלנו כאן, לא אמור להיות מצוות ייבום. הגמרא עונה, יבימתו ריבה. המילה יבמה מופיע כמה פעמים, זה מרבה גם מקרה שהנפטר השאיר שתי אלמנות. מה כפל רבינה ויתמה רב שרביה, אלא מעטה שדרשנו מקודם שביתו זה ממעט ארוסה, שאם הכהן גדול ירס את האישה השנייה זה לא מספיק, בזה לא מקוים וחיפר בעדו ועד ביתו. אז גם כאן בעניין אירוסין, אם היו שני אחים ובן ושמעון, ובן ירס אישה ומת, לא אמור להיות איבום, כי כתוב אצל איבום בית, וזה להפוקי ארוסה. אז אלא מעט ארוסה לא תתייבם, ואנחנו יודעים שזה לא נכון, אלא גם במצב של אירוסין, שאדם קידש אישה ועוד לא הכניס אותה, בכל זאת יש מצווה איבום. הגמור עונה, החוצה, לא תהיה אשת המת החוצה. המילה הזאת שכתוב באיבום, לרבות את הארוסה. שגם בארוסה יש מצווה איבום. הנושא, וכתבנו בצד, כהן, אנחנו מוסיפים כהן גדול, עונן. המעוינים שאנחנו נראה עוד מעט, הם בתחת הכותר מבנה, כתבנו בשוליים, הסברים להדי קטני בדברי רב יהודה כל היום, בקשר לכהן גדול עונן. תנו רבנן, כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל. אם מת לכהן גדול אחד מהקרובים שמתאבלים עליהם, בניגוד לשאר הכהנים שמפסיקים לעבוד עבודת המקדש, כהן גדול ממשיך להקריב קורבנות. אבל מה? הוא לא אוכל מהקורבנות. התורה לא התירה אלא עבודה, לא אכילת קורבנות. רב יהודה אומר כל היום. מהי כל היום? מה המשמעות של כל היום שאומר רב יהודה? אמר רבא, לא נצריכה אלא להביאו מתוך ביתו. מביאים את הכהן גדול שנהיה עונן מתוך הבית שלו דווקא לעבוד. הגמרא מקשה, אמר לאביי, השתא לרב יהודה, לפי שיטת רב יהודה באופן כללי, אפוקי מפקינן לי. רב יהודה יש לו גישה מחמירה עם כהן הדיוט, הוא נהיה עונן אפילו אם הוא התחיל עבודה בבית המקדש, עוצרים אותו, מוציאים אותו. יש כאן קטע בסוגריים, אנחנו רק נדלג לשנייה בשורה האחרונה, ויעת אמרת מייטינה לי מתוך ביתו, לפי שיטה רבי יהודה שראינו שהוא כל כך מחמיר באופן כללי בקשר לעונן והכהונה, ואתה אומר שדווקא הוא רבי יהודה מקיל ומוציא כהן גדול מתוך ביתו כדי לעבוד, זה לא מסתבר. אז אנחנו נחזור על הקטע שתילגנו. אנחנו מציגים כאן שיטת רבי יהודה דתניה, היה עומד ומקריב על גבי המזבח כהן אדיוט שהיה באמצע עבודה ושמע שמת לא מת, מניח עבודתו ויוצא דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר יגמור, ואנחנו מתמקדים כעת ברבי יהודה. ואת אמרת מייטינא לי מתוך ביתו, וכדי להסביר את הביטוי למעלה שרבי יהודה אומר כל היום, הכוונה שכהן גדול שנהפך להיות עונן, אנחנו דווקא נביא אותו לבית המקדש, לא מסתבר כך. אלא אמר רבא, מהי כל היום? לומר, אנחנו ממשיכים כעת בדף י' ד' עמוד א', זה אומר לנו שאינו עובד כל היום גזירה שמא יאכל. נכון שמעיקר הדין כהן גדול יכול לעבוד גם כשהוא עונן, אבל אבינו אומר אנחנו גוזרים גזירה שהוא לא יעבוד כל היום על הלילה. בלילה הוא יכול לתפקד בבית המקדש, אבל לא משך היום. אותו יום שנפטר לו הקרוב, הוא נחשב, הוא מוגדר כעונן. לא ניתן לו לעבוד גזירה, זה אומר זה דין דרבנן, גזירה שמה יאכל. שמה אם הוא כבר עובד, מקריב קורבנות, אולי הוא יאכל, באכילת קורבנות הוא אסור מקל וחומר שנלמד, רש"י ציין את זה בעמוד הקודם, שנלמד מדיני מעשר שני שעוני נעשו בקל וחומר בקודשים. אז אנחנו גוזרים, אל תעבוד, שמה תבוא לאכול. אמר לרבה דברבה לרבה, ומי גזר רבידה שמה יאכל? האם השמה יאכל הוא בתפיסת רבי יהודה והתנן? והנה אנחנו מצטטים מענייננו, מהמשנה שלנו. רבי יהודה אומר, בעניין כהן גדול ביום כיפור, אף אישה אחרת מתקינים, לא שמה תמות אשתו. ואם מתה אשתו, עביד עבודה. אנחנו יודעים שאם מתה אשתו, הכהן גדול ממשיך לעבוד. ולא גזר רבי יהודה שמה יאכל. הנה מצב של כהן, כאן זה כהן גדול, שהוא נהיה עונן, מתה אשתו. הוא ממשיך לעבוד, זה לא חוששים שמה יאכל. אז למה אמרת מקודם שבגבי הכהן גדול, כל היום אנחנו עוצרים בעדו בשאר ימות השנה, אל תעבוד שמה יאכל. כאן אנחנו לא חוששים שמה יאכל. אמלא, האחי, השת, איך אתה משווה המקרה של משנתנו עם כהן גדול ביום כיפור לכהן גדול בשאר ימות השנה? הטעם, בעניין יום כיפור שלא גוזרים, הוא ממשיך לעבוד למרות שאשתו מתה, כיוון די יום הכיפורים הוא דקולי אלמה לא כך, לאף אחד לא אוכל, הוא נמי, לא עתי למחה, לא יבוא, לא צריך לחשב, אולי הוא יאכל, אף אחד לא אוכל. האחה, שרבי יהודה מחמיר בשעה ימות השנה, והוא אומר שכהן גדול, למרות שמעיקר הדין יכול לעבוד בית המקדש בתור עונן, לא ניתן לו שמה יאכל, אחת דכולי אלמה אחלי, הוא נמי, עתי למחה, יש חשש. מאחר שכולם שסובבים אותו אוכלים, אולי גם כן הוא יאכל. הגמרא שואלת שאלה טכנית, אבל די קולעת. בעניין יום כיפור, אמרנו ש... הנה דוגמה שהוא עונן, הוא בכל זאת עובד. אבל הוא לא עונן. וכי היגבנה ביום כיפור, מי חילה עלי ענינות והמגרשה. אנחנו הסברנו מקודם, כל העמוד הקודם, עם הגירושין, התנאי וכו', דרך הפתרונות האלו, אמרנו שאם הוא רואה שאשתו המקורית נוטה למות, הוא ייכנס לבית הכנסת, וזה הופך אותה להיות מגורשת למפרע. על גירושה אין ענינות. הגמונה, אתה צודק, אבל בכל זאת, אומר, נהי דענינות לא חיל עלי, ענינות לא חלה, זה נכון, עטרודי מי לא מטריד, יש בכל זאת תרדה. רש"י כותב, מי לא מטריד, ובקודשים באינן שמחה וגדולה, דכתיב לך נתתים למושך כדרך שהמלכים אוכלים. הכל צריך להיות מתוך שמחה ולא אדם שהוא מוטרד. ולכן לולי העובדה שהוא יום כיפור וכולי אלמה לא אכלי, לולי השיקול הזה היה מקום לגזור שלא לעבוד, שמה יאכל, ובכך מבטל דין למושך בזה שאוכל שלא מתוך שמחה, כמו שאמר רבא אליעזר בדברי רבי יהודה, כמו שרבא הסביר בדברי רבי יהודה, שכל היום בשאר ימות השנה גוזרים שהוא באמת לא שהוא לא יעבוד, שמה יאכל. ואותו חשש היה יכול להיות ביום כיפור, למרות שהיא מגורשת, שמה יאכל, לולי התשובה או העובדה שכל הסובבים לא אוכלים. לכן אנחנו יכולים להיות בשקט ולתת לו לעבוד. עד כאן שיעורנו להיום.